A vista. נו?
אנחנו קוראים מתוך הספר, הבחירה היהודית, איחוד או אנטישמיות, את הפרק השני. מתחילים מכותרת, מסף ההשמדה להתרוממות רוח, גלות בבל. חורבן בית המקדש הראשון והגלות שנגרמה כתוצאה מכך, היו פרק עצוב בתולדותינו. אחד מתוך רבים שעוד יבואו. מבין 12 השבטים שהיוו את עם ישראל, אשר צעד לארץ ישראל, רק שבטי יהודה, לוי וחלק מבנימין חזרו לאחר הגלות. אולם כוחו של העם היהודי לא נמדד מעולם במספר חבריו, אלא במידת אחדותו. הגלות בבבל נמשכה כל עוד היהודים נותרו נפרדים זה מזה. מגילת אסתר מתארת כיצד היהודים הצליחו להינצל מן הגלות ההיא. בתחילה, המן הארכי אנטישמי אמר למלך אחשוורוש כי היהודים מפורדים. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך. כלי יקר, הפירוש על התורה מהמאה ה-17, כותב כי עם אחד מפוזר ומפורד, פירושו שהם היו מפוזרים ומפורדים זה מזה. בדומה לכך, ילקוט יוסף, הפירוש הידוע של ההלכה היהודית, גורס שהיה פירוד לבבות ביניהם. בהוסיפו, שהיהודים אינם מצייתים לחוקי המלך. היה זה קל מאוד לאמן לשכנע את המלך אחשוורוש להעניק לו רשות להשמידם. ולמרות זאת, מדי שנה בפורים, אנו חוגגים את נס הישרדותנו, משום שברגע האחרון מרדכי היהודי איחד את כל היהודים. לך כנוס את כל היהודים, כלומר, תגיד להם מילות של תפילות, כך שכולם יהיו באחדות אחת. לכו לאסוף כאחד את ליבם של כל אחד של כל היהודים. תיאור יפה זה של אחידה מדגים את יאושם של אסתר ומרדכי בראותם את הסכנה שעמם כולו יוכחד. אחדות הייתה המפלט האחרון שלהם. כשהתאחדו הם הצילו את עצמם, את עמם, ואפשרו את תחילת השיבה מבבל. הספר תורת אמת מזהיר במפורש כי שכל ישראל באחדות מוחלטת לא יפגע בהם שום נזק. ואכן, המן הרשע התלונן על ישראל שהם עם מפוזר ומפורד, שיש ביניהם פירוד הלבבות. לכן אסתר הציעה שכולם יתכנסו למקום אחד ויעשו אגודה אחת, וישועתם תגיע במהרה. וכפי שהוזכר לאל במדרש תנחומה, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשוברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת, אפילו תינוק משברן. כך גם כוחה של ישראל, כאשר כולם אגודה אחת, כאשר הם מאוחדים זה בזה, הם זוכים ונגאלים. כך ניצלו היהודים על ידי האיחוד, ממש כפי שנושעו ממצרים, כאשר הם התאחדו תחת הנהגתו של משה. כשיצאו ממצרים, ניתנה להם ריבונות בארץ ישראל, למרות שהיה זה לאחר מסע ארוך ומפרך. גם כעת, ברגע שהתאחדו תחת הנהגתו של מרדכי, הם זכו שוב בריבונותם ובנו מחדש את בית המקדש, אם כי שוב לאחר תלאות וסכסוכים שעליהם היו צריכים להתגבר. אך בניגוד למצרים, הפעם הם לא היו צריכים לברוח. במקום זאת, הם עזבו את בבל לא רק בברכת המלך, אלא גם בתמיכתו המוסרית, הכספית והרוחנית המלאה. ברגע שהמלך קורש עלה לשלטון, הוא הרגיש שאלוהים הורה לו להחזיר את היהודים לארצם ולבנות מחדש את בית המקדש. הוא חש שהוא נצטווה לעזור להם במשימתם. הוא פרסם את הצהרת קורש המפורסמת שאמרה, כל יהודי הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים אשר ביהודה. לאחר ביצוע הוראתו, המלך קורש הוציא את כלי בית השם אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים והתנם בבית אלוהיו. הצהרת קורש סימנה את סיומו הרשמי, הצהרת קורש סימנה את סיומה הרשמי של גלות בבל ואת תחילת עידן הבית השני, אם כי המקדש עצמו טרם נבנה. באותה תקופה היהודים הגיעו לגבהים גדולים, אך לאחר מכך הם התדרדרו לשתי מלחמות אזרחים, שהאחרונה שבהן הייתה עקובה מדם ואכזרית, עד שהותירה את הרומאים מזועזעים לנוכח אכזריותם של היהודים כלפי אחיהם. כפי שנראה בהמשך הספר, כאשר הרומאים נכנסו לבסוף לעיר ולמקדש, נותר להם מעט מאוד להרוס. הרומאים רק השלימו את פיזור האומה שהייתה כבר מפוררת, ושלחו את עם ישראל לגלות שלא הסתיימה מאז ועד היום, למרות הקמתה מחדש של מדינת ישראל.
אם ישנם שאלות, בבקשה. בסדר. כן. רק אמרו, לא אמרו, אני לא יודע, אבל כמובן שקראתי באיזה מקום שקורש זה היה בן של אסתר המלכה, זאת אומרת, לפי דם הוא היה יהודי כאילו. כן. בן אסתר ואחשוורוש. כן, מי שם?
אני, ליאור. נראה שבדינמיקה הזו של חיבור זה טוב, פירוד זה רע לעם ישראל, שעל הציר הזה יושב כל הספר בעצם, החיבור זה ממש לרגע תמיד. יש חיבור, ומיד עם ישראל חוזר לפירוד.
ודאי. עוד לא, ברגע שגמרו בית המקדש הראשון, מיד התחילו מלחמות. גם לפני זה היו ככה פה ושם. אבל מרגע שהוא... באותו רגע שהתקיים כביכול, זהו.
אז איזה מין פתרון? איזה מין פתרון?
הפתרון הוא יהיה פתרון הסופי. בגמר התיקון. לפני זה לא נעצר שום דבר במקום.
אם אנחנו באים עם המסר הזה נניח לעם ישראל, אז נגיד בסדר, נתחבר, ומיד אחר כך עוד הפעם אנחנו יתגלה פירוד.
ודאי שיתגלה פירוד, ואתה שוב תעשה חיבור, ושוב ושוב, עד שתגיע לגמר התיקון, עד שכל הכלים יתחברו. למה, אני לא מבין איך אתה מתאר לעצמך התהליך.
לא, זה אני מבין את זה היטב כבר, אני מדבר מבחינת המסר.
תסביר להם את המדוד, כן? נו, ודאי.
מבחינת המסר הזה, גם הפירוד, אגב, הוא לא רע, זאת אומרת, הרי אין פה משהו שהוא רע. גם הפירוד מוביל לחיבור הבא, לא. והחיבור הבא הוא...
זה מבחינת התהליך, אבל לא מבחינת המטרה. אנחנו צריכים תמיד להשתוקק לחיבור. כן. ואם יש באמצע שבירות או מתגלים כלים לא מתוקנים, אז צריכים להסביר שזה נכון, שיתגלו כך.
בהמשך לשאלה הזאת, כאילו השבוע שמעתי את הישיבת כתבים, ואמרת שם שאנחנו לא מגלים חסדים בעולם, בגלל זה העולם הולך ל...
כן, ודאי, מה חסר לעולם?
כן, כי אחרת מה שליאור אומר זה, אז בסדר, אז מתגלרע, התגלרע גם אחרי שנתחבר, אבל מה שאולי חסר להבין זה שחסר החיבור, לא כדי שעוד פעם מתגלרע, אלא כדי... אחרת, לא יודע, סוף העולם זה נראה. ככה זה מרגיש.
אם אתה מגלה חסדים, אז לא מתגלה שום דבר רע. כי כל האור העליון, שהוא מתגלה בלי חסדים, זה רע מאוד. זה ממש סכין. זה אש. אש גיהנום, האור העליון. אם הוא מתגלה בלי לבוש של חסדים. אבל אם אתה מקדים לבוש של חסדים, אז זה יתגלה כשפע טוב. כן?
יש צורה אחרת, זה ברור, אבל כאילו צורה אחרת להגיד את זה במילים יותר של חיבור.
חיבור זה, על ידי חיבור, אתה מעורר חסדים שבעולם. ואז כל האור שבא כדי לקדם את עם ישראל ואת כל האנושות לתיקון, הוא כבר נכנס בחסדים, שאתה הכנת מלמטה. חסדים הם באים מלמטה. מלמעלה מגיע אור החוכמה.
וזה רק תלוי בנו, החסדים האלה? זה...
ודאי, אלה במיעוט. רק בחיבור בינינו. זה ברור, חבר'ה? כן, ברור. זה ברור, כן? מה?
עוד פעם, איך אנחנו מגבירים את החסדים?
אוי ואי. על ידי חיבור בינינו, אנחנו מושכים המאור המחזיר למוטף שנקרא חסדים. החסדים האלה הם מתפשטים בינינו. אנחנו כאילו נעשים כמו בענן של חסדים. ואז האור העליון שמגיע אלינו כדי לקדם אותנו, זה אור החוכמה. אז הוא לא נכנס אלינו כסכין, אלא מתלבש בתוך החסדים, ואז בזה אנחנו משיגים את הבורא לפי השתוות הצורה, בין אור החסדים משלנו, זה השפעה, ובין אור החוכמה מצדו.
ההתפשטות הזאת של החסדים לעולם, אחרי שאנחנו עושים את העבודה בינינו של החיבור, צריכה להיות איזו פעולה שאנחנו עושים פיזית, נגיד הפצה, או שמספיק שנתחבר אנחנו?
תיאורטית מספיק שנתחבר אנחנו, אבל מאיפה אתה מוכיח שאתה כן נמצא בחסדים? מה אתה עושה תכלס? הבורא רוצה להתגלות בבעיה העולם בצורה ברורה. זהו. בסדר? רון, אתה רוצה לשאול משהו? לא. ברור לך. נו, חיים שם, מסכן.
רק בהמשך רב, נניח המסר עובר בארץ, לפחות בארץ, ואנשים מקבלים את זה, איזה פעולות או איזה דברים צריכים לעשות, כי פעם אני זוכר שאתה אומר, אם יש רק פעולה קטנה לכיוון החיבור, מה זה הפעולה הקטנה לכיוון החיבור?
זה אתם צריכים לארגן. חוגים, רשימות, תעשו באינטרנט רישום התומכים בתהליך הזה של חיבור העם. תעשו משהו, שיהיה לאדם איזה מעשה. אני נרשמתי לתהליך חיבור העם. אפילו שילמתי לזה נגיד 20 שקל. זה מעשה. זהו, זה כדאי. כן.
יש מצב שנניח מתחילים להרגיע באיזושהי צורה, איזה עשיריות כאלה בכל הארץ?
זה לא עשיריות, אני לא יודע. שיהיה איזה מין מקום שנקרא איחוד העם, אינו איכשהו, ושם אתם תפרסמו כל מיני דברים, תדברו על זה, יכול להיות שהם התחילו להתכתב ביניהם, אבל שיהיה משהו, תתחילו להתארגן. אחרת לא רואים מה שאנחנו עושים, אנחנו רק מדברים בינינו. בארבע קירות האלו אנחנו מדברים על איחוד העם. איזה צורה זאת? כן.
ברוב המקרים שיוצאים החוצה ומדברים על איחוד, כולם עושים כן, נכון, 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 בסדר, מה הלאה? האיחוד איחוד, ומה שאמרת זה הלאה?
לפחות את זה. זהו, ואחר כך צריכים לחשוב איך להתארגן. איך להתארגן בצורה כזאת, שאם זה חשוב, ואנחנו צריכים ככה להיות מורגנים כל עם ישראל, אז איך אנחנו עושים זאת? דרך המקובלת ביותר, זה דרך המפלגה. דרך השפעה פורמלית ועניינית ואידיאולוגית לאיחוד העם. כן. בסדר, נו, קדימה.
כותרת 70 מתרגמים שכמעט הצילו את העולם. בכל פעם שאנחנו היהודים זוכים לחופש, פירוד ומחלוקת עולים בקרבנו. בטבענו להיות אומה עיקשת וקשת עורף. אביו של מורי, הרב יהודה אשלג, הידוע בשם בעל הסולם, על שם פירוש הסולם שכתב לספר הזוהר, תיאר בחריפות מה קורה כאשר יהודים מתדיינים, לשון נקייה, למה שהתלמוד מכנה, דוקרים זה את זה עם החרבות שבלשונם. הרב אשלג הצהיר שכאשר יהודים מתווכחים, הם הסבורים אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את הסכנה, ואז ירקין ראשו ויקבל את דעתו. ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת, לא יוותר אחד לשני כמלוא נימה, ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את שאיפתו. בהתאם לטבע שלנו, ברגע שכורש שילח אותנו לישראל כעם חופשי, התחלנו להתווכח על בניית המקדש ועל אופי הריבונות שלנו ששוקמה. כך או אחרת, בית המקדש נבנה בסופו של דבר. אך חשוב מכך, לתקופה קצרה, האחדות הוחזרה. ותקופה זו הייתה אחת היפות בהיסטוריה הכאובה של עמנו. בהגיע המאה השלישית לפני הספירה, שרר באומה שקט יחסי, כאשר העם התאחד מסביב המקדש בירושלים. שלוש פעמים בשנה הם היו צועדים לירושלים כדי לחגוג חגי העלייה לרגל. סוכות, פסח ושבועות. במהלך כל עלייה לרגל, המראות היו מרהיבים. העלייה לרגל נועדה בעיקר לחיבור ולאיחוד לבבות בני האומה. בספרו קדמוניות היהודים, כותב יוספוס פלביוס, כי עולי הרגל היו יוצרים היכרויות שחוזקו על ידי שיחות יחד, ועל ידי שנפגשו ודיברו זה עם זה, וכך חידשו את זיכרונותיהם מהייחוד הזה. ברגע שנכנסו לירושלים, התקבלו עולי הרגל בזרועות פתוחות. תושבי העיר הכניסו אותם לבתיהם, והתייחסו אליהם כאל בני משפחה, ותמיד היה מקום לכולם. המשנה מתענגת על חברות נדירה זו. כל בעלי המלאכה בירושלים היו עומדים מולם ושואלים על שלומם. אחים שלנו, אנשים ממקום כך וכך, האם באתם בשלום? והחליל היה מנגן לפניהם עד שהגיעו להר הבית. בנוסף, כל הצרכים החומריים של כל אדם שהגיע לירושלים נענו במלואם. אדם לא אמר לחברו, לא יכולתי למצוא תנור שעליו ניתן לצלות מנחות בירושלים, או לא יכולתי למצוא מיטה לישון בה בירושלים. יתרה מזאת, האחדות והחום בין העברים הקרינו כלפי חוץ והפכו לדגם לחיקוי עבור האומות השכנות. הפילוסוף פילון האלכסנדרוני הציג את העלייה לרגל כפסטיבל. אלפי אנשים מאלפי ערים, חלקם בדרך היבשה וחלקם בדרך ים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, היו מגיעים כל חג לבית המקדש כמו למקלט משותף, מקלט בטוח המוגן מפני שערות החיים. ולבבות מלאי תקוות טובות, הם היו לוקחים חופשה חיונית זו בקדושה ובתפארת לאלוקים. בנוסף, הם היו יוצרים קשרים עם אנשים שלא פגשו לפני כן, ובמיזוג הלבבות הם מצאו את ההוכחה האולטימטיבית לאחדות. פילון לא היה היחיד שהעריץ את מה שראה. פסטיבלי החיבור הללו היוו עבור ישראל דרך להיות אור לגויים. לראשונה, מאז קיבלו את הייעוד הזה. הספר, ספרי דברים, מפרט כיצד גויים היו עולים לירושלים ורואים את ישראל, והם אומרים, אין יפה להידבק אלא באומה זו. עידן זה בהיסטוריה של האומה שלנו הוא כנראה הזמן היחיד שבו ניתן היה לראות הוכחה חיה כי הנוגדן לשנאת היהודים היה לא התבוללות אלא דווקא האיחוד הפנימי. ההיסטוריון פול ג'ונסון, אותו הזכרנו קודם, כותב על אותה תקופה שקטה יחסית בהיסטוריה שלנו. השנים 200 עד 400 לפני הספירה הן המאות האבודות של ההיסטוריה היהודית. לא היו אירועים או אסונות גדולים שהם תיעדו. אולי הם היו מאושרים, הוא מסכם. 300 שנה מאוחר יותר, ספר הזוהר תיאר בתמציתיות ובבהירות את התהליך שעבר ישראל. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים, בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ואחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם בחביבות באהבה מקודם לכן, גם מכאן והלאה לא תיפרדו זה מזה, וימצא בזכותכם שלום בעולם. אכן, עובדת היותם של היהודים אור לגויים, לא הייתה יכולה להיות יותר ברורה מאשר באותה תקופה.
זאת אומרת, רואים אנחנו מכאן שהספר נכתב לעמך, לאנשים רגילים, ללא איזושהי התעלות רוחנית, אלה אתם רוצים חיים טובים, שלום, בלי מלחמות, בלי בעיות, בלי צרות, מכות הטבע, כל מיני בעיות. אתם לא רוצים שיהיו, בבקשה, תתחברו, יהיה טוב. זה הכל. מה?
מה היה בתקופה הזאת דווקא שהחזיק מעמד?
חיבור יחסי בין העם. יחסי. אבל בכל זאת חיבור. אתה רואה איך שהם עלו לרגל ירושלים, היה זמנים של חיבור, מקום של חיבור, ככה.
באמת, כי כמו שליאור מקודם אמר, תמיד זה היה ייחודים קצרים יחסית, פה זה יחסית היה יותר ארוך.
אני לא יודע, אני לא עושה חשבונות, זה אתם עושים ספקולציות. כתוב כך, אני רואה מזה תוצאה, זה הכל. לא, זה היה, זה הכל 300 שנה, וזה היה רק 3 פעמים בשנה, ולכן אני לא עושה את זה. למה אתם כאלה חכמים? מיד צריכים... תלמד עיקרון. מה זה חשוב לי עכשיו? העיקרון הוא פשוט. חיבור לטובה, כן.
יש גם את העניין של... עכשיו אנחנו בתהליך של ממטה למעלה. וכל מה שהיה קודם זה היה ממעלה למטה. מבחינת ההתפתחות האנושית וגם כלפי התיקון.
עכשיו, החיבור והאיחוד שלנו, הם יקבלו צורה אחרת מאיך שזה היה קודם?
אני לא יודע איך אתה מחלק את ההיסטוריה, אלא ממתי זה התחיל ממטה למעלה, מאיזה שנה?
אני לא יודע, אולי מרגע שהתחיל בעל הסולם עכשיו, או הארי בעצם, שזה מתחיל ממטה למעלה. אני מדבר מבחינת עכשיו הצורות העתידיות שיהיו כלפי האיחוד. נגיד פה נתנו צורה של איך הם עלו לבית המקדש וכו'. הצורות האלה של האיחוד יהיו כבר אחרות, יהיו כבר יותר, יהיו שונות, מאשר נגיד פסטיבל?
זה אני לא יודע. אני לא רוצה גם כן לדעת על זה. אני יודע מה עליי לעשות. יש לך שכל כזה רחב שאתה כבר משנה ממעלה למטה וממטה למעלה. אני לא בונה על דברים האלה שנראים לי. תלמדו את הגישה. אני לא מתאר לעצמי שמבעל הסולם או מזמננו אנחנו נמצאים בדור האחרון, זה הכל רק ממטה למעלה. ולפני זה היה מלמעלה למטה. אני לא אני לא אומר שאתה לא צודק במשהו, כן, אבל אני לא רוצה בצורה כזאת לדבר עם האנשים. לא. אני רוצה לראות מה לפנינו עכשיו. נתקדם צעד, צעד, כמה צעדים קדימה, נדע יותר. ואז אולי נוכל להבין את הדברים. בינתיים אתה עושה הכל, אתה מוצא הכל מהשכל. שכל שלך היום זה לא מה ששכל שלך מחר, אני מקווה. אז לכן, תמתין. עדיף. זה שאתה מתחיל כאן לעשות קשרים וכאלו וכאלו, הנחות, אני לא מכבד את זה. כן.
אני שואל גם עכשיו שזה היה לי תוך כדי, שנגיד צורה של פסטיבל, לא יודע, אולי לא לכולם זה יכול להישמע כמשהו שהוא כל כך, לא נמשכים לדברים כאלה, לא נשמע להם שזה הרבה יותר טוב מהחיים שלהם עכשיו.
אני מסכים איתך, רק החיים יהיו הרבה יותר גרועים, ואז זה יהיה שמע. אז זה שמע. מה לעשות? רק זה מלמד אותנו עד כמה שאנחנו צריכים עוד ועוד לדבר ולשכנע את עצמנו, לפני שאנחנו בכלל עושים איזה צד מחוץ לנו. נו, קדימה.
כותרת, מדברים פוליטיקה. בשנות ה-40 של המאה השלישית לפני הספירה, בשיאה של אותה תקופה שלווה בתולדותינו, השמועה על חוכמת ישראל התפשטה לכל עבר. תלמי השני, מלך מצרים, המכונה גם תלמי פילדפולוס, היו שתי תשוקות בחייו, נשים וספרים. תשוקתו הראשונה של תלמי אינה מעניינו של ספר זה, אך בזכות תשוקתו השנייה התוודע העולם לחוכמת ישראל. תשוקתו של תלמי לספרים הובילה אותו לשאוף להחזיק את כל הספרים שבעולם, במיוחד אלה המכילים חוכמה. דמטריוס פלוריוס, הספרן של תלמי, היה קנאי לתשוקתו של מלכו, כתב יוספוס. כאשר שאל תלמי כמה ספרים יש לו כבר בספרייה שלו, בישר לו המשרת הנלהב בחגיגיות, שהוא כבר אסף 200,000 ספרים, וכי בקרוב יהיו לו 500,000 בספרייתו, שהיא הגדולה מכולן. אך מלך מצרים עדיין לא היה מסופק. הוא אמר לדימטריוס כי הוא שמע שישנם הרבה ספרי חוקים בקרב היהודים הראויים לחקירה, וראויים לספרייה של המלך. לא רק שספרים אלה לא נמצאו ברשותו של תלמי, אלא שגם הם היו, שגם אם היו, לא היה ביכולתו לקרוא אותם, כיוון שהם נכתבו באותיות ובניב שונה משלהם, עברית, אשר יעלו מאמצים רבים לתרגמם לשפה היוונית. כדי להגיע להישג זה, כתב דימיטריוס ללא אחר מאשר הכהן הגדול של יהודה, וביקש את עזרתו בנידון. תלמי פילדפולוס ירש 120 אלף עבדים יהודים מאביו. תלמי הראשון סותר, כי בעצמו קיבל אותם מפטרונו אלכסנדר מוקדון, שהפך אותו לשליט במצרים. תלמי הראשון לא היה רק חברו של אלכסנדר, אלא גם היסטוריון, ובנו תלמי השני ירש את הלהט של אביו לידע, והיה מוכן לעשות מאמצים רבים כדי להשיגו. כשתלמי השני פילדופולוס הורה לדמיטריוס לכתוב לכהן הגדול בירושלים, הזכיר לו אריסטאוס, אחד מחבריו הקרובים ביותר של המלך, שיש לו את אותם 120 אלף עבדים יהודים שתחת אולו, וכי אולי כצעד בונה אמון, כדאי שישחרר אותם. למעשה, אריסטאוס עשה יותר מזה. הוא אמר למלך שאלוקים התומך בממלכתך הוא הסופר של חוקיהם, כפי שלמדתי בחקירה מסוימת. ואנחנו גם עובדים את אותו אלוקים יוצר כל הדברים. התוצאה של הקמפיין של אריסטאוס הייתה שפילדפולוס פקד שכל העבדים היהודיים שהובאו למצרים בידי אלכסנדר מוקדון, או בכל זמן אחר, ישוחררו. וכי אוצר המלך יפצה כל בעל עבדים פיצוי משמעותי של 120 דרחמות. בתוך שבוע, כל יהודי במצרים היה אדם חופשי. לאחר מכן, בהרגישו שהוא שילם את חובו לאלוקים, הפנה פילדופולוס את תשומת ליבו לתרגום של ספרי הקודש היהודיים. הוא כבר השתוקק להשיג בדעתו את חוכמת היהודים ואת חוקי משה. ראשית, הוא כתב לאלעזר, הכהן הגדול, וסיפר לו על שחרור היהודים ועל כוונתו לתרגם את כתבי הקודש העבריים. כדי להראות את הערצתו ליהודים, הוא הרעיף על אלעזר זהב ושאר כלי יקר. הכהן הגדול השיב בחום רב, ובאופן טבעי נענה לבקשתו לשלוח מתרגמים. 70 אנשים נשלחו למצרים בעקבות בקשת תלמי. אך המלך לא שלח אותם מיד לעבודה. קודם כל, הוא רצה ללמוד את חוכמתם ולספוג מהם כל ידע שהיה יכול. לפיכך, הוא שאל כל אחד מהם שאלה פילוסופית. אלה היו שאלות ותשובות פוליטיות למדי הנוגעות לעניין הממשל הטוב למין האנושי. במשך 12 ימים רצופים, ישבו חכמי ישראל העבריים לפני מלך מצרים, ולימדו אותו ממשל על פי חוקיהם. יחד עם תלמי, ישב הפילוסוף שלו, מנדמוס, אשר נדהם כיצד כוח יופי כזה, התגלה במילותיהם של הגברים הללו. לבסוף, כאשר הם הסבירו את כל הבעיות שהציע המלך בכל נקודה, הוא היה מרוצה מתשובותיהם. הוא אמר כי הוא קיבל טובות רבות וגדולות מבואם, כי הוא קיבל מהם רווח זה שלמד כיצד עליו למשול בנתיניו. פילון, הפילוסוף היהודי המתייוון, כותב על אותו מפגש כי תשובותיהם של החכמים היו חג של מילים מלא בשנינות ובמשמעות. כאשר תלמי היה מסופק בתשובות שניתנו לו, הוא שלח אותם למקום מבודד, שם היו להם שקט ושלווה, והם יכלו להתמקד בעבודת התרגום. לדברי יוספוס פלביוס, הם עשו פרשנות מדויקת, בקנאות רבה ובכאבים גדולים, בזמן שהאוכל שלהם סופק להם בשפע גדול. מלבד זאת, דורותאוס, בפיקודו של המלך, הביא להם חלק ניכר ממה שניתן למלך עצמו. כשסיימו את משימתם, הם העבירו למלך את התרגום המלא של החומש. תלמי שמח לשמוע את החוקים שקראו לו, ונדהם מהמשמעות העמוקה ומהחוכמה של המחוקק. התלמוד מתייחס למבצע התרגום כאל נס. תלמי מלך מצרים, כותב התלמוד, כינס 72 זקנים מחכמי ישראל, והכניסם ב-72 בתים נפרדים, ולא גילה להם תחילה על מה כינסם, שלא יתלו עצה ביניהם קודם, ונכנס אצל כל אחד ואחד מהם ואמר להם, כתבו לי, כלומר תרגמו לי, תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה ותבונה, והסכימו כולן לדעה אחת. לדעת אחת. נס או לא, סוף סוף, כ-1200 שנים לאחר שהוטל עליהם להיות אור לגויים, נראה שהיהודים אכן היו בדרכם להיות כאלה. יותר מהר? לאחר שהתרגום שלח תלמי המלך את החכמים לירושלים, עם מכתב לאלעזר הכהן הגדול, בבקשה כי הוא ייתן למתורגמנים האלה חופשה אם מישהו מהם ירצה לבוא אליו, מכיוון שהוא העריך מאוד את שיחותיו עם האנשים בעלי חוכמה כזו. אולי לזה התכוון פול ג'ונסון, שכתב על חברת היהודים שנעשתה כפיילוט שאותו האנושות תחכה. עד כאן. זהו.
אין יותר המשך בינתיים. דודי.
לא, עדיין אין. מחר יהיה לנו את פרק מספר 3.
בסדר. אז גמרנו 2 פרקים. מתוך? כן.
מתוך 9 פרקים.
בסדר. בסדר. מה ההתרשמות? אין ברירה, אלה גם כן נצטרך להיכנס ככה, כמו שאתם רואים, גם בהיסטוריה, גם כן קצת בגיאוגרפיה, בכל הדברים האלה, כדי להראות שבכל זאת המקרים הם כאלו שאם מתחברים, אז תמיד מרוויחים. בסדר, עכשיו נשאר לנו עוד שעה וחצי, שעה נגיד, כן? שעה. מה אנחנו עושים? יש לנו דיון איזה, כן? איפה? כן, בבקשה.